שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה שלנו, מנדיאור, ישי נוימן. מה אפשר עוד לעשות שלא עשינו? מה אפשר עוד לקבל על עצמנו? לכוון את עצמנו, להתחזק, להתעלות בקודש. כדי לתת כוח לחיילים הגיבורים שלנו בחזית, ולעצמנו, להתמודדות של כל אחד מאיתנו בעורף, בבית, בכולל, בעסק, בחיים הפרטיים שלו, כל אחד מאיתנו בימים האלה צריך חיזוק, מחפש להתעלות במשהו. מחפש לדעת שהוא עוזר לעם ישראל, שהוא מסייע לעם ישראל. מה אפשר עוד לעשות? שמעתי פעם משפט מאוד מאוד מיוחד. כשמוצאים את הקדוש ברוך הוא בטוב, לא צריכים למצוא אותו ברע. כשמוצאים את הקדוש ברוך הוא בדרך הנכונה, כשהולכים ישר ומתחברים ומתקשרים איתו בדרך הנכונה, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך להסתתר. אז הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך להכאיב ולא צריך לפצוע, כדי להזכיר שהוא קיים, כדי לחבר אותנו בדרך יותר עמוקה. אם חטפנו מה שחטפנו, אנחנו צריכים דבר אחד, למצוא את הדרך, איך למצוא אותו? ולמצוא אותו בטוב, ולמצוא אותו ישר, ולמצוא אותו נכון, ואז הדברים יסתדרו כבר מאליהם, ולא נצטרך כבר לדרך הפוכה של אנישה ושל גערה ושל תוכחה. הרבה מאוד נזכרו בזמן האחרון, כל אחד בדרך שלו, במשפט שלו, אבל אתה שומע את זה מכולם, שיהיו מרימים עיניהם כלפי מעלה. נאמר בחזל, מה המעלה בארץ ישראל? מה המטרה של ארץ ישראל? מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה, כשהוא ציווה אותנו לגור פה? שיהיו מרימים עיניהם כלפי מעלה, שיהיה מקום אחד בעולם, שבו מרימים את העיניים לשמיים. מקום אחד בעולם שיהיה מרכז, שיהיה שגרירות לנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת הסיבה שהוא שם אותנו דווקא פה. למה דווקא בארץ ישראל? למה אברהם אבינו לא נשאר בחרן ושם הקים בית כנסת והתפלל? למה הוא צריך ללכת את כל הדרך, לחצות את הנערות, להגיע עד כאן, עד המקום הבעייתי הזה? הוא לא בעייתי היום, הוא כבר היה בעייתי גם אז. כבר אז היו פה הרבה מחלוקות ופלישתים ומלכים, וכשיהושע נכנס ארצה, היו פה 31 מלכים. זו תמיד הייתה ארץ מסוכסכת, קרועה, שסועה, גם קדושה, שהרבה מאוד הרגישו רגש אליה וחיבור אליה, ולכן תמיד היו במריבות. למה הוא צריך לבוא לפה? למה אברהם אבינו לא יכול לייסד את ארץ ישראל בחרן, באור כשדים, איפה שהוא כבר נמצא? כי פה חייבים להרים את העיניים לשמיים. פה אי אפשר להסתדר לבד. התורה אומרת, בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה. פה יש דין ומשפט כל שנה מחדש על הגשם. אנחנו לא, פה השפע הוא לא אוטומטי, לא כמו במצרים. כל שנה מחדש צריכים להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ולבקש גשם. פה אי אפשר לשכוח אותו. זאת אומרת שהמטרה של ארץ ישראל, המהות של ארץ ישראל, היסוד העיקרי של המקום הזה, הסיבה שהמקום הזה נוסד, והסיבה שהוא נוסד דווקא במקום הזה, היא כי לארץ ישראל יש חולשה, יש חיסרון, והחיסרון, הפגיעות שלה, היא המעלה שלה. פה חייבים לזכור אותו. פה חייבים לדעת עליו, ומפה המודעות יוצאת לכל העולם כולו. אז אם אנחנו שואלים, מה צריכים לעשות כדי להתחזק? מה צריכים לעשות כדי שארץ ישראל תיתן את הפירות שלה? שארץ ישראל תחזור לעורר את הקסמים שלה, את הניסים שהיו בכל הדורות? אנחנו צריכים למצוא אותו בטוב. להרים עינינו כלפי מעלה. לחדש את הזיכרון הזה. של לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, שנזכור כל אחד בעניינים הפרטיים שלו. מי נותן לו את הברכה ומה נותן לו את הברכה, ובמי הוא תלוי ולמי צריכים להודות. חידד לי את זה פעם, יש אצלנו בבית הכנסת, בראשון לציון, יהודי שהוא מורה דרך. מורה דרך לא רק כאן, הוא מורה דרך בינלאומי גם מחוץ לארץ. איש אינטליגנט מאוד, מכיר היטב את המזרח התיכון, מכיר היטב את השכנים שלנו, את הארצות סביבנו. והוא חידד לי פעם נקודה נפלאה, את עומק דברי התורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה. עומק דברי חז"ל, שיהיו מרימים עיניהם כלפי מעלה. הוא אמר לי, תבין, ארץ ישראל זה המקום הכי בעייתי במרכאות במזרח התיכון. זה המקום שבו המצב של הגשם, המצב של המים, הוא הכי גרוע מכל המדינות השכנות. במצרים יש את הנילוס, שעולה באופן אוטומטי, כרגליך, כמו שאומרת התורה בפרשת עקב, משה רבינו אומר. המים עולים לקראתך. במועדים קבועים בשנה, הנילוס עולה, יש תקופות של גאות, והנילוס עולה ומשקה את הארץ. לבנון, ארץ גבוהה, ארץ צרים. יש להם גשם, יש להם מים. לסוריה יש את נער החידקל. ערב הסעודית, אין לה גשמים, היא ארץ מדברית, אבל גם אין לה חקלאות. היא צריכה פחות מים. ארץ ישראל היא המדינה היחידה, הארץ היחידה באזור, שהיא גם חקלאית, אז היא צורכת המון מים, וגם אין לה שום מקורות מים עצמיים משלה. הקדוש ברוך הוא פשוט בכוונה, באופן מכוון, הרי הקדוש ברוך הוא הכיר היטב את תנאי המחיה כאן. בכוונה שם אותנו בשכונה הכי בעייתית במזרח התיכון. באי שאפילו ביחס לשכניו, הכי קשה לו. למה? הפגיעות שלנו היא המעלה שלנו. כי פה חייבים להרים את העיניים לשמיים. פה אי אפשר לשגות באשליות שאני בעל הבית. זה הייחודיות של המקום הזה, זאת המשימה של המקום הזה, זאת המעלה של המקום הזה. המהות של המקום הזה, שכאן חייבים לזכור מי נותן לך את הכוח. ולכן אם קשה לנו, אולי צריכים להתחזק בעניין הראשון של ארץ ישראל, במטרה הראשונה של ארץ ישראל. לחזור ולזכור ולהזכיר שכל מה שיהודי משיג בחייו זה לא הכישרון שלו ולא היכולת שלו, ועבודה לא נותנת פרנסה ותוספת עבודה לא נותנת תוספת פרנסה, אלא זאת פשוט ברכת שמיים, ברכת השם היא תעשיר. זאת החלטה של הקדוש ברוך הוא, כמה ברכה תשרה בידיים וכמה תוצרת יפיקו הידיים שלך. למה הדבר דומה? שמעתי על זה פעם משל מיוחד במינו. היה פעם מלך אחד שהיו לו שני חברים, הם היו שלישייה, המלך ושני החברים שלו היו שלישייה. הם גדלו יחד, הם צמחו יחד, הם הלכו לצבא יחד, הלכו לאקדמיה יחד, הלכו לעסקים יחד, הם היו תמיד ביחד, הם היו שש ידיים, הם לא היו שלושה אנשים, הם היו שש ידיים ושש רגליים, פשוט דבוקה אחת, אישיות אחת ממש. שותפים לכל הסודות, שותפים לכל הפעולות, שותפים לכל העשייה, הכל ביחד. במשך הזמן, אביו של המלך מת, והמלך הזה, הבחורצ'יק הצעיר, התמנה ליורש, התמנה לרשת את המלוכה, וכמובן, אין בזה שום ספק, שהוא מצמיד אליו לשני התפקידים הבכירים ביותר, את שני האחים שלו, שני השותפים שלו, שני אנשי הסוד. אחד מתמנה לשר האוצר, אחד מתמנה לשר הביטחון. הם עובדים ביחד, פועלים ביחד, מנהלים את המדינה יחד, והיא היום, והמלך צריך לצאת לשליחות מחוץ למדינה. הולכת להיפגש עם מלך של מדינה סמוכה. הוא לא חושש, מלכים אחרים חוששים. מי ינהל את העסק בוואקום כשהוא לא יהיה פה? אבל הוא יש לו שני חברים שהוא סומך עליהם כמו על עצמו. אז הוא חילק ביניהם את הסמכויות, אתה תהיה אחראי על זה, ואתה תהיה אחראי על ההוא, אתה תהיה אחראי על הפנים, אתה תהיה אחראי על החוץ, ונסע רגוע. חוזר אחרי כמה חודשים, שומע לחרדתו, ותהום כל העיר. מתברר ששני החבר'ה האלה בגדו באמון שלו. הם ניצלו את הזמן שהוא לא היה. הסתנברו כמויות של הכסף. הסתנברו מהיכולות של לקשור קשרים ולעשות דברים ביחד. ובגדו באמון של המדינה, בגדו באמון של המלך. המלך חוזר, התקשורת עלתה על זה, כולם דיברו על זה. המלך יודע שהוא חייב להניש אותם למען ישמעו ויראו. אבל מצד שני, הוא לא מסוגל להניש אותם, הם האחים שלו. הם בשר מבשרו. אבל הוא חייב להניש אותם, זה לא משנה, כולם מסתכלים עכשיו. סמכות שלו עומדת עכשיו למשפט. המעמד שלו עומד עכשיו למשפט. המלך קורא לראשון ואומר לו, כך, תשמע, אני מוכרח להניש אותך. אין לי שום ברירה. אבל אני לא מסוגל להניש אותך. אני לא מסוגל, באמת, אני לא מסוגל להוריד לך את הראש. לכן העונש שלך יהיה כזה. אתה מגורש מהמדינה. יהיה אסור לך לעולם לחזור אליה. אבל כדי להקל עליך את החיים, כי אני אוהב אותך, אז אני אתן לך 100 מיליון דולר. ותוכל לחיות מהכסף הזה. עד סוף ימיך באושר וברווחה, לא תצטרך לבקש חסד מאף אחד, והלוואות מאף אחד, ולהתפלל לאף אחד, יהיה לך כל מה שאתה צריך. אחר כך נכנס השני. המלך אומר, אני לא מסוגל להניש אותך, אבל אני חייב להניש אותך. אז תשמע, העונש שלך יהיה כזה. אתה נשאר פה במדינה, וכל ראשון לחודש, כל תחילת חודש, כל ראש חודש, אתה צריך לבוא אליי, ולבקש ממני תמיכה, משכורת לאותו החודש. אם אני ארצה, אם תבוא לי בטוב, אני אתן לך. אם אני לא ארצה, אני לא אתן לך. הוא יוצא החוצה, הוא מספר לראשון מה גזר עליו המלך. אומר הראשון, תראה כמה אותי המלך אוהב. הוא לא מסוגל להניש אותי, עד כדי כך שהוא נותן לי מראש 100 מיליון דולר. אומר השני, טיפש מטופש. אותך הוא לא רוצה לראות. הוא אומר, קח את הכסף, אל תבוא אליי בטענות יותר. ממני הוא לא מסוגל להיפרד. גם כשהוא כועס, גם כשהוא נוזף, גם כשהוא מעניש, הוא לא מסוגל לקרוע את החבל בינינו. להפיל את הסולם בינינו. לכן הוא תולה אותי בו, והוא אומר לי, תבוא כל חודש, תבקש את הכסף. ארץ ישראל, הפגיעות שלה זה המעלה שלה. החיסרון שלה זה המהות שלה. זה מקום כזה שבו אי אפשר להסתדר לבד. וחס וחלילה, אם יהודי מפתח ביטחון עצמי, ומגיע למסקנה שכבר הכל בסדר, אז מתברר שלא הכל בסדר. ואנחנו שואלים, אז איך משיגים את הידיעה הזו בטוב, את התלות הזו, את הקשר הזה, את החיבור הזה, את הזיכרון הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, איך אפשר באמת להכניס את זה לעצמנו לתוך הראש, בצורה שלא לא תימות, בצורה שלא תיפול, שבעזרת השם תהיה הצלחה, יעברו הימים הקשים האלה, ותהיה שוב הצלחה, ותהיה שוב ברכה. אבל אנחנו תמיד נזכור, מי ומה נותן לנו את הברכה, מי ומה מכניס את ההצלחה בתוך מעשי ידינו, וגוזר ברוך השם שהכל יצליח, שהכל ילך. רוצה להציע רעיון אחד, אני מדבר קודם כל לעצמי, גם אני צריך חיזוק בעניין הזה, אבל נפתח יסוד שביהדות, בתורה, במחשבה התורנית, הוא מהיסודות הגדולים והחשובים ביותר. אין שום ספק שהוא מהיסודות הכי מרכזיים במצוות התורה, בהלכות התורה, במחשבת התורה, בגישה של התורה, בחוכמת התורה, בהבנה של התורה של הנפש האנושית. בואו ניתן לקדוש ברוך הוא את הראשון. בואו ניתן לקדוש ברוך הוא את ההתחלה. בואו ניתן לקדוש ברוך הוא את הבוקר. מה אנחנו יכולים לקבל על עצמנו? כדי שבאמת יחקק לנו במוח, שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. שכל העבודה וכל המאמץ וכל היגיעה שלך, זה הכל בסך הכל כלי כדי לתפוס את הברכה העליונה. זה הכל בסך הכל ארנק כדי להכניס את השפע שבא מלמעלה. זה הכל בסך הכל ברז כדי לתפוס את השפע שמגיע מחברת מקורות, מהמוביל הארצי. איך אפשר בדרך הכי קלה לחקוק את זה בנפש, בחיים, בהתנהגות שלנו? לתת לקדוש ברוך הוא את הבוקר. בבוקר אנחנו מבטאים מה אנחנו באמת חושבים על החיים שלנו. בבוקר אנחנו מבטאים מה הברירת מחדל שלנו ומה בא כחידוש. כשאדם קם בבוקר, ודבר ראשון, כמובן נוטל ידיים, אומר ברכות השחר, על זה לא מדברים, אבל הוא מיד חייב להתעדכן בחדשות. עוד לפני שהוא מתפלל, הוא כבר צריך לבדוק את הבנק. הוא כבר צריך לבדוק מה חדש בבורסה. הוא צריך לקרוא בעיתון מה היה עד 12 בלילה בוול סטריט, לדעת איך להתחיל את היום. הבוקר הזה מבטא שאתה מרגיש שהכל נמצא על הכתפיים שלך. הכל נמצא באחריות שלך. הכל תלוי בידע שלך, במאמץ שלך, בכישרון שלך. מה שאנחנו עושים ראשון מבטא איפה העיקר. מבטא איפה מניות הרוב. מבטא מה נמצא על הכתף שלנו. ההפך הוא שיהודי נותן לקדוש ברוך הוא את הראשון. שיהודי מחליט, הבוקר שלי הוא קודש קודשים. העסק, הבנק, התרדות האחרות, יכולים לחכות אחרי התפילה. מה קרה? לקום בבוקר, אם אפשר ללכת למקווה, בוודאי, כתוב בספרי חסידות, שהתפילה טהרה, היא מרוממת את האדם, היא מנקה את הראש, את הנפש לקראת התפילה. עוד יותר, אם אפשר ללמוד לפני התפילה, היהודי לומד חסידות, לומד ספר כדי לקיים את הוראת הרמה, לגשת לתפילה מתוך גדלות הקל ושפלות האדם. איך אפשר לגשת לתפילה מתוך גדלות הקל, בלי שאדם רגע יחשוב מה הקדוש ברוך הוא ומי זה הקדוש ברוך הוא, ומה הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. אדם קם מהמיטה וככה מהפיג'מה, מתגלגל לבית הכנסת עם עיניים חצי עצומות, בוודאי שהוא לא נמצא במצב נפשי של גדלות הקל ושפלות האדם. אז יהודי קם בבוקר, ומקיים בוקר קדוש. הוא קם בבוקר, משאיר את הטלפון סגור, לא יקרה שום דבר, וניגש לבית הכנסת, ולומד משהו, ומתוך הלימוד הזה, הוא מתחיל להתפלל בצורה רצינית. ההתחלה הזו מייצבת את היום. ההתחלה הזו מכניסה לכל היום את ההרגשה, שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית. שהקדוש ברוך הוא, הנה, אני לא בדקתי את החדשות, ולא קראתי את העיתון, וברוך השם, והעסק יעמוד על הרגליים היום. זאת אומרת, אם אני מתנהג בצורה כזו, אני מבטא שלא אני מנהל שום דבר, שאני שוליה. כמובן שיש לי מניות בעסק, אבל יש לי את מניות המיעוט. מניות הרוב שייכות לו. היסוד הזה, כמו שאמרנו, הוא מהיסודות המחשבתיים הכי חשובים בתורה. יש כל כך הרבה מצוות שמקיפות את היסוד הזה מכמה וכמה כיוונים. נשים לב שהתורה דורשת תמיד את הראשון. בכל מעגלי החיים. דומם, צומח, חי, מדבר, איפה שלא נסתכל. במקום, בזמן, באדם. בכל מעגלי חיינו, התורה דורשת תמיד את הראשון. זה פלא פלאות. בדומם, אישה, הופעה, אישה, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו להשם. היא קודם כל צריכה להפריש חתיכה חלה לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה יכולה ליהנות מהאישה בעצמה. זה בדומם. צומח, אין צורך לומר. מסרות, ביקורים. יש כמה וכמה מצוות מהצומח, שהרישיס, הראשון, צריך ללכת לקדוש ברוך הוא. בביקורים זה הכי בולט. ביקורים זה לא רק כמו בחלה, שצריכים לתת לקדוש ברוך הוא לפני שאתה לוקח לעצמך. בביקורים הוא ממש מבקש את הראשון. הפרי הראשון על העץ, לא הסחורה הראשונה, לפני שאתה לוקח לעצמך, לא. הפרי הראשון, ממש, הגידול הראשון, שייך לקדוש ברוך הוא. חי, אמרנו דומם, צומח חי, בחור בהמה תאורה, קדוש. באדם אין צורך לומר, הבחורות קדושים. הבחורות היו אמורים לעבוד בבית המקדש, בתוכנית הראשונית. יש ספרים שכתוב בהם, כדומני אריזל אומר, שלעתיד לבוא הבחורות יחזרו לעבוד בבית המקדש. כשברוך הוא יתקן את החטא, חטא העגל, את רוח התומה עבר מן הארץ. זה באדם, זה במקום, זה בזמן. ההתחלה היא תמיד מקודשת, ראש השנה, ראש חודש. הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה את ההתחלה, תמיד רוצה את הראשון. למה זה ככה? מה הנקודה? זה פלא, כי הראשון הוא לא הכי מוצלח. זה לא שקדוש ברוך הוא רוצה את הראשון, כי הראשון הוא הסחורה הכי משובחת. להפך, אני לא רוצה לפגוע בבחורות ששומעים אותנו. אני, שיהיה בריא, אני השמיני במשפחה, אז אני יכול, כמו שאומרים, אינני יודע מה התרגום העברי של ההסתלבט, אבל אני יכול ככה כאילו להמעיט בערך הבחורות חלילה, אין זאת הכוונה שלי, אבל זאת העובדה. העובדה היא שהבחור בתורה הוא תמיד לא מוצלח, הוא כאילו, הוא הפיילוט, הוא הניסוי. כל הבחורות בהיסטוריה, אם נסתכל מכל שבעת הרועים בעם ישראל, חוץ מאברהם אבינו, אף אחד לא בחור. משה לא בחור, אהרון לא בחור, דוד לא בחור, שלמה לא בחור, אף אחד, יוסף כמובן, אף אחד לא בחור. רק אברהם. אם נגיד שלפי הסדר בתורה, אז אברהם הוא הגדול, תורה לא מציינת, אבל אם נגיד שלפי הסדר שזה מתואר בתורה, אז אברהם הוא הגדול, אז רק אברהם הוא הבכור. אבל מעבר לזה, הרועי ישראל הם לא בכורות, הם לא הראשונים במשפחה. יתרה מכך, הבכורות הם תמיד לא מוצלחים. הבכור הראשון בהיסטוריה, אנחנו זוכרים מי הוא, זה קין. אחר כך, טוב, בין שם ויפת, לא ברור מי הגדול, התורה אומרת אחי יפת הגדול, לא ברור שם מי הגדול, במשפחת האבות, הגדול זה ישמעאל, והגדול זה עשיו, ואפילו להבדיל אצל יעקב אבינו שמיתתו שלמה, גם כן נאמרו ביטויים לא חיוביים, בחור שוטה הוא זה. הבחור הוא אף פעם לא הסמל למוצלח, הוא אף פעם לא היורש הטבעי. היורש בתורה זה תמיד הצעיר, זה יצחק, זה יעקב, זה יוסף, זה יהודה. תמיד הצעירים הם היורשים, הם המוצלחים. הבחור הוא כאילו סוג של ניסוי, סוג של פיילוט. אז אי אפשר, אגב, גם בהמה זה גם אותו דבר, זה פלא פלאות. בחזל יש כמה פעמים את הלשון בגמרה, איגלה טילטה, עגל משולש, עגל שלישי. רש"י מפרש באחד הפירושים, מה זה איגלה טילטה? עגל שהוא שלישי לרחם, למה? כי דווקא השלישי לרחם הוא המשובח. כך אומר רש"י, שאצל הבהמה, הוולד השלישי הוא הכי משובח, הרחם הכי בשלה ללידה. לכן רב יוסף מבקש בשבועות, בחג השבועות, אבדילי, איגלה טילטה, דאילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. גם הגמרא מספרת לגבי העגל, שבראו מספר יצירה, אז גם כן, הם בראו איגלה טילטה, עגל שהוא באיכות של עגל שלישי, של עגל משולש. זאת אומרת שהסחורה המשובחת היא דווקא לא הסחורה הראשונה. אז מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מבקש את הראשון? את הראשית הריסותיכם חלה? את ראשית פרי האדמה? בכל מקום הוא מבקש דווקא את ההתחלה? מה מונח כאן? אז יש רעיון שכתוב בספר החינוך. הרב העריך בו מאוד פעם בשיחה לגבי, בליקוטי שיחות, לגבי הפרשת חלה. העריך בו ובהר בזה כמה וכמה עניינים שקשורים למצוות חלה. הנקודה היא מאוד מיוחדת. הראשון מבטא מי בעל הבית. כל התשוקה של היוצר נמצאת בתוך הראשון. עצם האגו, עצם הרגשת האני נמצאת בתוך הראשון. הראשון, הילד הראשון, זה לא רק שאבא בורא את הילד הראשון. הילד הראשון גם בורא את האבא. הילד הראשון הרי הופך את האבא לאבא. כל הרגשת היצירה של היוצר נמצאת בתוך הראשון. ההרגשה אני מסוגל, ההרגשה עשיתי את זה. האדם הופך מאברך לאבא, מאדם לאבא. החקלאי הופך מנסיין לחקלאי, למישהו שמייצר סחורה, שבפיק סחורה. הראשון נמצא בו, איך הלשון שם בספר ישעיהו, כביקורה בטרם קיץ אשר הרואה יראה אותה, בעודה בכפו יבלענה. יש כזאת שוקה ליוצר, לראשון, שהוא רואה את הפרי הראשון על העץ, בעודה בכפו עם הכף הוא עוד בולע אותה. הוא לא מביא אותו הביתה אפילו, כבר בדרך הוא בולע. כל האנרגיה, כל ההשקעה, כל המאמץ, כל הזיעה, הלוואות של חצי שנה, מתחים, יהיו מגפות, תהיה בצורת, יהיו מחלות השם ישמור, יבואו ג'וקים, כל המתח, כל הלילות בלי שינה, הכל נמצא איפה? בתוך הפרי הראשון. ואז בא החקלאי, בא האבא, ואומר לקדוש ברוך הוא, הראשון? הראשון הוא בכלל שלך, הוא לא שלי. האמירה הפשוטה הזאת, שהראשיס שייך לקדוש ברוך הוא, אומרת שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו מניות רוב. לא רק שהוא עוזר לך בעסק, כמו שכל יהודי מאמין, אלא שהוא העיקר, שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל, שהכל בזכותו. ומה התפקיד שלך? אני הרגליים של הקדוש ברוך הוא. אני עוזר לקדוש ברוך הוא להביא את הברכה לגדרי הטבע. ההנהגה הקטנה הזאת, כל הישות, כל האגו, כל האנוכיות, כל המציאות של היוצר, נמצאת בהנהגה הקטנה הזאת. שהוא לא לוקח לעצמו את הראשון. אלא הוא, בעודה בכפו, לא יבלענה, אלא יעלה אותה לבית המקדש. בעודה בכפו הוא לוקח את הפרי הראשון הזה, והוא מעלה אותו לבית המקדש, הוא אומר לריבונו של עולם, זה שלך, זה לא שלי. לפי זה, ראיתי פעם בספרים שמביאים דבר מאוד יפה. אנחנו יכולים להתחיל להבין, מה הולך בין קין לאבל? מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על קין? באמת זה פלא גדול. קין. ההתמוטטות לא הראשונה בהיסטוריה, השנייה בהיסטוריה, הרצח הראשון בהיסטוריה. איזו דרמה, שני אחים. מה קין חטא? קין הרי גם הביא מין משובח. הוא הביא פשטן, פשטן זה המין היקר ביותר. זה לא שקין הביא לקדוש ברוך הוא איזה שהם עגבניות. חיפש איזשהו פריזול. למרות שכבר גם העגבניות הם כבר לא זולות היום. הוא הביא פשטן, הוא הביא ממיטב פרי האדמה, הוא באמת הביא מין מאוד משובח. אז מה קדוש ברוך הוא כל כך כועס עליו? קין לא הביא את הראשון, זה כן. מבחורות צונו, הבל הביא מבחורות צונו. קין לא הביא את הראשון. נו, אז אם הוא לא הביא את הראשון, אז זה סיבה לחוס עליו. הוא הרי הביא מין משובח. פה נמצא כל העניין. בין קין להבל הייתה אותה מלחמה שיש לנו לכל אחד בתוך הלב. כשיהודי מצליח בחיים, יהודי עושה שמחה. ברוך השם, מביא ילד לחופה. יש לו את המלחמה הקטנה הזאת. זה שלי או שזה של הקדוש ברוך? סוף סוף אני מוצלח ואשתי מוצלחת. והתאמסנו קשה בחינוך. באמת, מסרנו את הנפש להצליח עם הילדים. אז מה השבע ברוכס? מה ההודעה לקדוש ברוך הוא? קין אמר, בוודאי שהקדוש ברוך הוא עזר לי. אבל את הראשון אני משאיר לעצמי. כי ה-51% שלי, לא יש 49%. הבל הביא מבחורות צונו. הבל הביא לקודש ברוך הוא את הראשון. ופה נמצא כל ההבדל, מהי תפיסת החיים שלך. איך הגעת לאן שהגעת? האם, בוודאי שאנחנו עושים בעצמנו, אבל האם זאת רק השתדלות כדי להביא ברכת שמיים? או שזה הכל בך? והאמת היא שכמו שכולנו יודעים, כל אחד מכיר את זה מהחיים שלו. ואם רגע אחד אנחנו שוכחים את זה, אז מיד חוטפים סתירה כדי לחזור לתלם, כדי לחזור לשורה. אנחנו יודעים שאנחנו לא שווים שום דבר. אנחנו עושים ועושים, אבל מה זה יפיק? זה רק הקודש ברוך הוא מחליט. אפשר להתאמץ ולא להצליח, ולא להצמיח כלום. ואפשר לא להתאמץ, ופתאום זה יורד עליך מהשמיים. הזכרתי את זה כמה פעמים פה, ואני לא יכול להירגע מזה, זה כל כך מיוחד. התפרסם בשנה שעברה, ואחר כך היו אצלי אנשים בשיעור ששמעו את זה ממני, הלכו בדקו את זה בעצמם, חזרו אליי, אמרו לי, נכון, הרב, התפרסם בשנה שעברה בעיתונות הכלכלית, שקיבוץ חפץ חיים, הרואי חשבון של קיבוץ חפץ חיים, זה אגודה שיתופית, אגודה ששייכת לכמה וכמה חקלאים, פרסמו שזה כבר הפעם השנייה ברציפות, שבשנה השישית, האדמה מצמיחה פי שתיים. בשנה השישית שלפני השמיטה, יבול כפול. עכשיו שנבין, זה אמת לאמיתה. קיבוץ חפץ חיים זה חברה רווחית, זה חברה כלכלית. הם לא יפרסמו על רווחים כפולים בשביל לחזק לי את האמונה. למה? כי כשהם מרוויחים כפול, הם צריכים לחלק כפול לכל אחד מהחקלאים. זה לא עניין של לספר סיפור בעיתון חרדי כדי לעשות למישהו טוב על הלב לחזק לו את האמונה. זה עניין של כסף, של רווחים כלכליים. והם מפרסמים שכבר בפעם השנייה, בשנה השישית, הם מרוויחים כפול, ובמילא הם יחלקו לחברי הקיבוץ כפול. עכשיו שנחשוב, הם לא עשו שום דבר אחר. בשנה החמישית, ובשנה השישית, ובשנה התשיעית, הם עובדים את אותו מספר שעות. הם קמים בחמש בבוקר, ובזריחת השמש הם הולכים לשדה, ועובדים קשה. עובד אדמה יסבה לחם, האדם צריך להיות עבד לאדמה. ועובדים קשה בגשם וברוח, ובקיץ ובחורף. רק בשנה חמישית זה מוציא מיליון דולר, או אני מקווה בשבילה 100 מיליון דולר, ובשנה השישית זה מוציא 200 מיליון דולר, ויזרע יצחק בשנה ההיא 100 שערים. אז מה הפשט? הפשט הוא אתה עושה, אבל מה זה יפיק? זה רק הקדוש ברוך הוא מחליט. הכל זה נס. מה זה, מישהו פעם אמר יפה, מה זה טבע? טבע זה ניסים שהתרגלנו אליהם. וכי זה דבר נורמלי שכשאדם זורק גרעין בגודל 2 מילימטר לתוך האדמה, או סנטימטר לתוך האדמה, זה מפיק עץ פירות, לעד ולאורך ימים שמוציא מיליוני פירות. זה דבר נורמלי. אלא מה, התרגלנו שככה הדברים עובדים, ככה הקדוש ברוך הוא חקק. אבל גם את הנס הזה הוא צריך לחדש בכל רגע. וגם בנס הזה הוא צריך להחליט כמה הנס הזה יפיק ומה הוא יפיק. אז זה בדיוק הרעיון. יש ליהודי דרך למצוא את הקדוש ברוך הוא בטוב, למצוא, להרים עיניהם כלפי מעלה בדרך נוחה, הדרך הכי קלה, גם מישהו לא חקלאי, גם אם אנחנו לא מביאים ביקורים בימים האלו, גם מישהו גבר והוא לא מפריש חלה, הדרך הכי קלה פשוט את הבוקר, לתת לקדוש ברוך הוא את הרישיס, לתת לקדוש ברוך הוא את תחילת היום, כשאתה סוגר את הטלפון עד אחרי התפילה, ואתה פותח את העיתון אחרי התפילה, מה אתה בעצם אומר? לא אני מנהל את העולם. לא החרדות שלי מנהלות את העולם. לא הדאגות שלי מנהלים את העולם. מי מנהל את העולם? ריבונו של עולם. למה הדבר דומה? שמעתי פעם, משל, מאוד מאוד יפה על זה. היה פעם איזשהו יהודי עשיר, שכמו שקורה הרבה פעמים, הבן יחזב אותו. הבן הוא כבר הבן של הגביר, הוא לא צריך לעבוד, הוא לא צריך ללמוד, הוא לא צריך כלום, יש לו. ברוך השם, החשבון בנק של אבא, יספיק לו לדור שילשים ודור יבאים. אז הוא ישן עד מאוחר, ואז מסתובב בלילות, וקיצר, ישן משלוש עד שלוש. אבא לא יכול לראות את זה, אבא צועק עליו. אתה לא מתבייש, אני בגיל שלך. בחמש בבוקר כבר סחפתי תפוזים. מה יש לך? מה אתה שוכב במיטה? יום אחד לבן הזה נמאס. והוא פשוט עזב את הבית, הוא השאיר לאבא פתק. אבא נמאס לי מהצעקות ונמאס לי מהחינוך שלך, אני מסתדר לבד. והחליט שהוא יסתדר לבד, יהיה מה שיהיה. הלך ישן על ספסל ברחוב שבועיים, בגשם. אופי של אבא היה לו, את האופי הקשה, את האופי, האופי הנחוש, היה לו. את האופי שלא מתפשר, אופי שהולך עד הסוף עם האמת שלו. והוא ישן על ספסל שם שבועיים. אחרי שבועיים עובר אדם, אומר לו, אני חוזר כל יום מעבודה, אני רואה אותך שוכב פה, הלב שלי נחמר, אתה נראה לי בן טובים. מה, 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 מה אתה שוכב פה, אין לך בית? אני עזבתי את הבית. עזבת את הבית, אז בוא תגור אצלי. אומר, בוא, יש לי בייסמנט, יש לי מרתף מתחת לבית, אתה יכול לישון אצלי. בסדר? שמח מאוד. ודאי שיותר כיף לישון תחת קורת גג, מאשר לישון פה על הספסל. נכנס. ישן אצלו. כמה חודשים הוא ישן שם, אחרי כמה חודשים הוא מחליט שהוא צריך לעשות עם עצמו משהו, נו? כמה הוא יכול לחיות אפקסט, לחיות על חשבון אחרים? הוא צריך כבר לעשות עם עצמו משהו. חשב, מה אני יודע לעשות? נזכר שהוא אהב לאפות עוגות. הדבר היחיד שהוא עשה בבית ביום שישי, כשאמא הייתה הופעה עוגות לשבת, היה מאוד אוהב לעזור לה. עומד לידה, מרדד את מגלגל את הבצק, חותך את הבצק, מכניס לתנור, מוציא מהתנור, את המלאכה הזו הוא אהב. אולי אני אחפש עבודה בקונדיטוריה. ניגש לקניון, נכנס שם לקונדיטוריה, שאל את הקונדיטור, אולי הוא צריך עבודה פה, בפנים, במטבח. קונדיטור אמר, ודאי, ודאי שתמיד צריכים עבודה. תיכנס, תעבוד. עבד. והתברר שיש לו חוש טוב. היה לו טעם. גם השביח את הסחורה של הקונדיטור, וגם ייצר אפילו מאפים חדשים, תרכובות חדשות. אחרי חצי שנה עובר שם בן אדם. קורא לו החוצה, ואומר לו, תראה, אני כל יום עובר פה בקניון, אתה נראה לי, אני מסתכל מהזכוכית מבחוץ, אתה נראה לי עובד יפה מאוד. אני רוצה, אני איש עסקים, אני יזם. אני רוצה להקים רשת קונדיטוריות. מה דעתך להיות שותף איתי? אתה תעבוד במטבח, אתה תופה את הסחורה, ואני אשלם. אני אמצא את המקום, אני אמצא את העובדים, אני אקנה את התנורים, אני אביא את הכסף, אתה תביא את העבודה. אדרבה. מי לא רוצה להפוך משכיר לעצמאי? הגיע הזמן. בסדר. הוא הקים לו מאפייה אחת, אחר כך מאפייה שנייה, מאפייה שלישית, 3 שנים. חלפו 3 שנים, הוא כבר איש עשיר. בחשבון הבנק שלו יש 1,000,000 שקלים. איש עשיר, הצליח. הוא מרגיש שהגיע הזמן לכתוב מכתב לאבא. לספר לאבא לאן הוא הגיע בכוחות עצמו. אבא לא צריך טובות שלך, לא צריך שום דבר. הסתדרתי לבד. ישב, כתב לאבא, אבא, חלפו 3 שנים, עברתי הרבה גלגולים, אני לא אפרט, אבל כתב בקצרה, הייתי על ספסל, מישהו מצא אותי, הכניסתי אליו הביתה, עברתי על קונדיטוריה, הפכתי להיות עצמאי, היום אני שווה 1,000,000 שקלים. ושלח את המכתב בדואר. אחרי שבועיים חוזר המכתב באבא. בן יקר, אני מאוד שמח על ההצלחה שלך, תמיד האמנתי בך. כל מה שגררתי בך זה רק היה בגלל שציפיתי ממך ליותר, שדעתי שאתה מסוגל. אבל מה, בן יקר, אני חושב בשביל החינוך שלך. אתה רק מתחיל את החיים. חשוב שתהיה לך השקפה נכונה. אז בשביל החינוך שלך, אני חושב, האם לכתוב או לא לכתוב, אני מחליט לכתוב. תשמע, בן יקר, אני רוצה לשתף אותך במשהו, לגלות לך משהו. אתה זוכר, שכבת על ספסל, באמצע הרחוב. עבר יהודי, הציע לך לעבור לישון אצלו בבית. שאלת את עצמך פעם, מה פתאום בן אדם נורמלי, בריא בנפשו, מכניס הומלס אליו הביתה? מכניס בחור זרוק ששוכב על הספסל אליו הביתה, הוא לא חושש. שבן אדם לא יגנוב, שבן אדם לא יעשה פשעים אחרים, יסתובב לו מתחת לרגליים. בן יקר, אני אגלה לך. אני שלחתי אותו. ואני שילמתי לו שכירות כל החודשים שישנת שם. בן יקר, הלכת לקונדיטוריה, הצלחת. עובר אדם, מציע לך שותפות. הוא לא מכיר אותך. הוא מעולם לא דיבר איתך. הוא לא יודע מי אתה ומה אתה, מה המסוגלות שלך, מה היכולות שלך. כל מה, הוא רואה אותך מאחורי החלון. והוא בא ומציע לך שותפות. שם את הארנק שלו בידיים שלך. שאלת את עצמך פעם למה הוא עשה את זה? אני אגלה לך. אני שלחתי אותו. כל מה שהוא השקיע בעסק שלך, בעסק המשותף שלכם, זה אני שילמתי. בן יקר, אני עשיתי בימים האחרונים חשבון כמה השקעתי בך בשלוש השנים האחרונות. 1,000,000 שקלים. זה הסיפור. האמת היא שכל מה שיהודי השיג בחייו, מישהו כיוון אותו. כל מה שיהודי משיג בחייו, מישהו גזר עליו, מישהו קבע בשבילו. אז מה נשאר? לשים לב לזה. איך שמים לב לזה בדרך הכי חזקה, הכי מקורית, הכי מהותית? כשנותנים לקדוש ברוך הוא את ההתחלה. כשפחות חרדים בבוקר, ופחות מבועלים בבוקר, ופחות בודקים בבוקר, נותנים לקדוש ברוך הוא את הראשיס. את הראשיס היום. את הראשית של המוח. הזמן שהמוח הכי נקי, הכי משובח. את הזמן הזה נותנים לקדוש ברוך הוא. אז אחר כך כל היום נראה אחרת, וכך מוצאים אותו בטוב. ואז כבר בעזרת השם נפטרים גם כל העניינים השליליים, וכבר לא צריכים את הגלות הזו, ולא צריכים את הכאב ראש הזו, ולא צריכים את המחנק הזה. צריכים לצאת מצרה לרווחה, מאפלה לאור גדול. אשתה בעגלה ובזמן קריב, לנו, לכל עם ישראל, לחיילים הגיבורים שלנו, שיהיה הכל בעזרת השם לתועלת ובבשרות טובות.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.